יופי. טוב. זה הסימן. טוב, אז הסעיף שהתחלנו בסימן קופצדי זה סעיף יוד, וזה סעיף שיש לו המון 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 נפקמינות מעשיות, ולכן קצת נרחיב עליו למעשה. אז בואו נראה. כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה, לא גזרו עליו. כיצד? בדקה קרקע עולם, או בית הכיסא שאינו מקבל טומאה, או כל דבר שאינו מקבל טומאה, וישבה עליו ומצאה בו כתם, וכן כתם שנמצא על בגד צבוע טהורה. לפיכך אומר הרמ"א, תלבש האישה בגדי צבעונים כדי להצילה מקטמים. אז אלה שתי ההלכות שיש כאן, גם הקולה של דבר שאינו מקבל טומאה, וגם הקולה של בגד צבעונים. בשני המקרים האלה אין גזירת קטמים. עכשיו, קודם כל נתחיל בסיפור של של דבר שאינו מקבל טומאה. למה באמת אם הכתם נמצא על דבר שאינו מקבל טומאה, לא גזרו בו טומאת כתמים? אז יש לנו דה ביהודה איזשהו מהלך מפולפל שלו. החוות דעת, הנתיבות, חולק עליו ומקשה עליו כמה קושיות, ואומר שההסבר לזה הוא הסבר פשוט. העניין הוא כיוון שהבגד עצמו אינו מקבל טומאה, כיוון שאנחנו לא אומרים על הבגד שהוא טמא, לכן גם לא טימאו את האישה. הרי אסור לנו לשכוח, כל העניין של גזירת כתמים בעצם התחיל מטומאה וטהרה. התחיל מדיני טהרות. אז ממילא, ברגע שיש משהו, כשאדם מגיע אליו, אנחנו לא נגיד שהוא טמא, כי הוא לא מקבל טומאה, אז במצב שכזה גם כן לא טימאו את האישה. עכשיו, מה נחשב לדבר שלא מקבל טומאה? אז הדוגמה שהגמרא מדברת עליה, וזה גם מה שהשולחן ערוך מביא פה, זה בדקה קרקע עולם, או בית הכיסא שלא מקבל טומאה. הכוונה היא אישה שמצאה כתם של דם על הקרקע. קרקע וכל דבר שמחובר אליה חיבור קבוע. מה זה חיבור קבוע? חיבור קבוע, הכוונה היא דלת, אסלה, בית הכיסא שמחובר לקרקע, או כל דבר אחר שמחובר בצורה קבועה. אבל משהו שלא מחובר בצורה קבועה, אפילו שהוא כבד מאוד, כן, יהיה ארון מאוד כבד, אבל כל עוד הוא לא מחובר לקרקע, אז זה יחשב לדבר שמקבל טומאה. תלוי לפעמים מצד הגודל של הארון, אז יכול להיות שהוא לא יקבל טומאה, הדבר שיש בו יותר מ-40 סאה, אבל אחרת הדבר הזה מקבל טומאה. דבר נוסף שנקרא לא מקבל טומאה,
טומאה שקשורה
לטהרות, טומאת כלי, כן.
לא דין של כלי, שיהיה לו...
אז זהו, כלי, ברגע שיש כלי, הוא מקבל טומאה. עכשיו, איזה כלי מקבל טומאה? אז מה שאתה אומר על בית קיבול, זה נכון לגבי כלי חרס, כלי אור, כלי סק, דברים כאלה, אלה דברים שמקבלים טומאה אך ורק אם יש להם כלי קיבול. מה שאומרת המשנה, לומדים את זה בכלל ופרט וכלל, דבר שמתלטל מלא וריקן. אבל לעומת זאת, כלי מתכת למשל, כלי מתכת מקבלים טומאה גם אם אין להם כלי קיבול, גם אם אין להם בית קיבול. בסדר? עכשיו, גם דברים שהם מעץ, יכולים לקבל טומאה. אמנם זה יהיה טומאה מדרבנן, אבל הם יכולים לקבל טומאה. זה מעניין שהנודע ביהודה, סליחה רגע, הרב עובדיה יוסף פסק כולה עצומה, שאישה שמוצאת כתם של דם על כלי זכוכית, היא לא טמאה בטומאת כתמים, כי זה מקבל טומאה רק מדרבנן. אבל הנודע ביהודה כותב מפורש לא ככה, הנודע ביהודה כותב שגם דבר שמקבל טומאה רק מדרבנן, עדיין שייכת בו גזירת כתמים. ולכן כלי זכוכית, כלי עץ, עליהם גם כן שייך איזה. מתי אנחנו אומרים שאין בהם כתמים? אם זה, כך אומר מרדכי אליהו, אם זה דבר שהוא מעץ, הוא לא כלי, אין לו איזשהו שימוש ספציפי, והוא גם לא בא מכלי. זאת אומרת, אם זה איזשהו קרש שהיה חלק ממיטה, או חלק מארון, אז יש עליו, הוא מקבל טומאה מדרבנן, לפחות. ולכן, על דבר כזה, אם היא תראה כתם של דם, אז היא תהיה טמאה. אוקיי? הלאה. בגדים. אז קודם כל יש לנו גודל של בגד. בגד שאין בו שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, לא מקבל טומאה בדרך כלל. שלוש אצבעות על שלוש אצבעות זה 6 סנטימטר על 6 סנטימטר. ולמה? כיוון שפחות מ6 סנטימטר על 6 סנטימטר אנשים לא משתמשים בזה. אבל אם למשל זה בגד כזה שכן משתמשים בו בפחות מזה, פחות מ6 על 6 סנטימטר, לדוגמה, יכול להיות...
למשקפיים.
מה? למשקפיים, בדיוק. המתפחות האלה למשקפיים. או דבר שכזה, אז הוא יכול לקבל טומאה, אפילו שהוא קטן יותר. אוקיי? אז דבר שכזה, תהיה לנו בעיה. לגבי בגדים שעשויים מחומרים סינתטיים, זה דבר שהוא מאוד 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 שכיח, ואין בהם חוטים של צמר. בגדים שכאלה, האם מקבלים טומאה או לא מקבלים טומאה, מחלוקת גדולה מאוד בין האחרונים. מאוד גדולה. מה הנקודה? הנקודה היא שהחומר שממנו עושים את הבגדים האלה, זה חומר שלא מקבל טומאה. הוא לא מקבל טומאה. אבל טען הרב מרדכי אליהו, מי עוד אמר את זה? זה כתוב בשו"ת מהרש"ם. שעצם העובדה שעשו מזה בגד, הופכת את זה לכלי. זה שעיבדו אותו, עיבדו בעין, כן? והפכו אותו לבגד, זה בעצמו הופך אותו לכלי, ולכן הוא מקבל טומאה. זה מצד אחד. מהצד השני רב משה פיינשטיין אומר בדיוק הפוך. אומר לא, לא אכפת לי שעשית מזה כלי. כיוון שהחומר שלו הוא חומר שאינו מקבל טומאה, אז לכן הוא לא מקבל טומאה וזהו. יש לנו שיטה באמצע, רב זלמן נחמיה גולדברג ורב אביגדור נבנצל אמר שהוא חושב שכך גם סבר רב שלמה זלמן אוירבך, אז זה בסדר, גם החותן וגם החתן, שניהם אמרו את אותו הדבר, שאם זה, אם זה לא ארוג, אם זה לא עשוי בצורה של אריגה, כן? אם זה לא בצורה של אריגה, אז זה לא מקבל טומאה. אבל אם זה כן ארוג, אז פה כבר קשה יותר להקל, כי זה עשוי בצורה של בגד. אז זה השיטה האמצעית. במכון פועה הם פוסקים לכולה, רואים בקטמים אנחנו שומעים להקל, הולכים עם רב משה פיינשטיין, יש גם עוד פוסקים שאמרו כמו, ולכן בגדים מחומרים סינתטיים לא מקבלים טומאה בכלל. נייר. מחלוקת עצומה בין האחרונים בעניין הזה, החוכמת אדם, החתם סופר אומרים שנייר לא מקבל טומאה, הנודע ביהודה והבן שלו אומרים שכן מקבלים טומאה, והשאלה היא אם החוכמת אדם היה רואה את הנודע ביהודה, היה חוזר בו, לא היה חוזר בו. בקיצור, יש פה ויכוח שלם בעניין הזה. למעשה, גם הרב עובדיה יוסף, גם הרב ווזנר, שניהם כותבים שהוא לא מקבל טומאה. נייר לא מקבל טומאה. הרב ווזנר אבל כן מחמיר, אם אישה קנחה את עצמה אחרי הטלת מי רגליים, אחרי שהתפנתה בשירותים. ופה יש נקודה שהיא חשוב לזכור אותה, חשוב לדעת אותה, לפחות לעניין לכתחילה. כדי לפתור את הבעיה של דילמה ארגשה ולאו הדעתה, הרי זה הבעיה בהטלת מי רגליים, יכול להיות שהיא הרגישה, והיא לא שמה לב בגלל הרגשה של יציאת מי רגליים. ואז אם מקנחת את עצמה מיד, אז ממילא יש פה בעיה של אולי אפילו ספק דאורייתא. אז כדי לפתור את הדבר הזה, העצה היא פשוט לחכות. זה עוד דבר, נכון. נכון, הרב שלמה מנהר, זכר צדיק לברכה, הרב של בית וגן אמר, כל דבר צריך לדעת את הייעוד שלו, את המטרה שלו. כן? יש דברים שהמטרה שלהם זה להסתכל עליהם, ויש דברים שהמטרה שלהם זה לזרוק אותם לשירותים. מה? לא צריך להסתכל. אבל יש נשים עצבניות, נשים עם נרבים שהם יותר בלחץ, וזה לא עוזר, והיא מסתכלת. אז בשביל לפתור את הבעיה הזאת, שתחכה כמה שניות לספור עד 30, ואז לקנח. ואז זה פותר כמעט את כל הבעיות.
ואז מה, זה לא יהיה הרגשה ולאו
דעתה? מה? נכון. אז אין חשש של דילמה הרגשה ולאו דעתה, ואז אנחנו, ואז ודאי אפשר לסמוך על השיטות שמקילות בנייר, ולטהר אותה.
אם זה ספק דאורייתא, אז למה יכולים לא להסתכל?
מה?
אם זה באמת ספק דאורייתא?
לא, אין לך דעותה. למה שהיא תחשוב שהיא ראית אדם?
אבל אם זה ספק דאורייתא שיש... יכולים לברר את הספק
לא, ספק דאורייתא אם היא ראתה שיש דם אז יש ספק דאורייתא, אבל ככה למה שהיא תראה דם? יש זה חזקה אורך בזמנו בה, הווסת מגיעה בזמן שלה, למה שהיא תחשוש לה? אוקיי, כל זה לעניין לכתחילה. בדיעבד, מה קורה אם אישה כן בדקה וכנחה את עצמה מיד אחרי שהטילה מרגליים, אז זה צריך לשאול, כל פעם לשאול. לא תמיד אנחנו אוסרים אותה, זה דבר שהוא תלוי. בסדר? אוקיי. לגבי פד. כן, מכירים, יודעים מה זה פד? יודעים, נכון? התחבושת ההיגיינית הזאת, גם פה יש מחלוקת גדולה, האם את הפד הזה אנחנו מחשיבים לכלי או לא. הרב מרדכי אליהו אמר שזה נחשב לכלי. למה זה נחשב לכלי? מהסיבה הפשוטה, כי מעבדים את זה והופכים את זה למשהו. זה שלא אכפת לי שזה בא מחומר שלא מקבל טומאה, כמו שאומר לגבי בגדים סינתטיים. זה נחשב לכלי ולכן הוא מקבל טומאה, אבל יש הרבה מהפוסקים שכמו שאמרנו, הרב עובדיה, גם הרב אוזנר, גם שלום זמן אוירבך, אם כי יש מישהו שטען, יש מכתב שהרב שלום זמן שלח לרב של יצהר, ויש מישהו אחר שפרש את המכתב הזה אחרת. בקיצור, אבל כנראה דעתו הייתה גם כן, שפד נייר לא מקבל טומאה, לא מקבל טומאה, גם בגלל שזה בא מחומר שלא מקבל טומאה. אפילו אם תקרא לזה כלי, זה רק משהו שהוא חד פעמי, ומשהו שהוא חד פעמי לא מתייחסים אליו בכלל בתור כלי. בקיצור, יש כמה וכמה סיבות למה אפשר להקל בזה, ולהחשיב את הפד לדבר שהוא לא מקבל טומאה. יש מי שעשה חילוק בין הדברים ואמר, זה הרב דוב ליאור, הוא אמר תלוי. אם הפד מחובר לבגד, אם הפד מחובר לבגד, אז אני מחמיר להגיד שיתמה. למה? זאת שיטתו של הסדרי טהרה. סדרי טהרה אומר שאם יש דבר שאינו מקבל טומאה, שמונח על דבר שכן מקבל טומאה, אז יש גזירת כתמים. אז כך הוא אמר, במצב שכזה אנחנו מחמירים. שלום זמן אמר לא, הפד לא בטל לבגד, הוא רק לקצת זמן, ואחרי זה היא מסירה אותו, ולכן זה לא משנה. אבל הרב דוב ליאור אמר שבמצב שכזה צריך להחמיר, ואם הפד לא מחובר, לא מודבק לבגד, אז אפשר להקל ולהגיד שהיא לא טמאה. בסופו של דבר, מה עושים פה הלכה למעשה? בואו נאמר שהכיוון בגדול הוא להתיר. הכיוון בגדול הוא להתיר, אבל הרבה פעמים הפוסקים מעדיפים לא להשתמש ביתר הזה, אלא לסמוך על היתרים אחרים. רק בתור דוגמה, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, לגבי בגדים צבעוניים. אז יש שיטה מאוד ידועה של הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה אומר שבעצם הוא מבסס את זה על הרמב״ם, שאפילו בשבעה נקיים אישה יכולה ללבוש בגדים צבעוניים. כך הוא אומר. ושאלו אותו מה עדיף. האם עדיף שהיא תלבש לבן עם פד, או שהיא תלבש צבעוני? והוא אמר שעדיף צבעוני. זאת אומרת, מעדיפים לא כל כך להשתמש ביתר הזה של פד, אלא בצירופים נוספים, אבל במקום הצורך, בהחלט, בהחלט, יש מקום להקל בפדים, אוקיי? כן, עוד דבר אחד מעניין, דבר מאוד מאוד מעניין, לגבי טומאת נגעים. זה איזשהו דין מאוד מעניין, הלכה מעניינת שמופיעה בתוספות ובראש, שמקום שמתאמה בטומאת נגעים, נחשב למקבל טומאה. אז בגד מתאמה בנגעים, נכון? אוקיי. בית בארץ ישראל גם מתאמה בנגעים, נכון? אז מה עושים? אז אם אישה רואה על הקרקע, אז לכאורה היא טמאה, כי הבית מתאמה בנגעים, נכון? אבל זה הרי נגד הגמרא. הגמרא אומרת שאישה שראתה כתם של דם על הקרקע, קרקע לא מקבל טומאה, וכל המחובר לקרקע לא מקבל טומאה. טוב, אז אומר חוות דעת שהכוונה היא לא אם היא ראתה על הקרקע, הכוונה היא אם היא ראתה על הקיר. הרי מה שמתאמה בנגעים זה רק הקיר, אם יש נגע בקיר, בקירות הבית. אז לכן אם היא נשענה על הקיר, ואז היא מצאה על הקיר כתם, אז היא תהיה טמאה. ולפי זה באמת יוצא ש... מה?
זה מה שפוסקים?
אם זה מה שפוסקים?
כן.
אני לא יצא לי לראות כזה דבר. לא יצא לי לראות כזה מדבר, אבל זה מה שהוא אומר. כותל מתאמה בנגעים ולכן...
שאומרים שהכתם לא מתאמה. ואז מה, הבעל ושעה מתנהגים הכל כרגיל?
אז אתה שואל שאלה מאוד חשובה. נכון, אתה שואל שאלה מאוד מאוד חשובה. מה יהיה הדין במצב שכזה? אישה ראתה כתם על דבר שאינו מקבל טומאה, ואנחנו אומרים שהיא מותרת, אז האם אפשר להמשיך כרגיל או לא? התשובה היא כן ולא. מה זאת אומרת? כן הלכתית, לא מעשית. זאת אומרת, באופן מעשי, לנו יש חשש. ברגע שאישה רואה איזשהו קטם, יש לנו חשש, אולי היא מתחילה עכשיו את הווסת שלו, אולי היא מתחילה את המחזור. לכן ההצעה שהפוסקים אומרים, עוד פעם, זה לא מחויב מן הדין, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד נכון וחשוב לעשות אותו, לחכות לפחות 24 שעות, עדיף אפילו 36 שעות, לראות שהמקום נקי, שהיא לא מתחילה עכשיו ווסת, ואז אפשר להמשיך כרגיל.
ואז מה, ב-24 שעות?
לא, הם מותרים, הם מותרים, אבל לא יחסי אישות, לא יחסי אישות.
אני חושב שראיתי שאולי, לא בכלל איזה מושא הזה, שתבדוק. כלומר, אם היא ראתה משהו...
לא כדאי. לא. לא. שלא תבדוק את עצמה. למה? בגלל שאם היא תבדוק את עצמה, אפילו נקודה קטנטונת, נכון, זה כבר ספק דאורייתא. אז שלא תבדוק. פשוט שתחכה. בסדר? סבלנות זה תמיד טוב. אוקיי? בסדר? טוב. זה לגבי דבר שאינו מקבל טומאה. מה לגבי בגד צבוע? אז המחבר אומר... וכן כתם שנמצא על בגד צבוע טהורה. והרמ"א מוסיף ואומר, על פי הרמב״ם, לפיכך תלבש האישה בגדי צבעונים כדי להצילה מכתמים. זה מעניין שהרמב״ם כותב, לפיכך תקנו חכמים שתלבש האישה בגדי צבעונים כדי להצילה מכתמים. הרמ"א משום מה מוריד את המילים תקנו חכמים. יש תשובה של החתם סופר, הוא מסביר למה הרמ"א הוריד את המילים האלה. זה ביורד דעה בקוף סמך א', מי שרוצה יכול לראות את זה שם. פתחי תשובה מביא את זה ממש בקצרה. בכל אופן, הדין הפשוט כאן הוא שאם אישה ראתה על בגד צבוע, אז היא טהורה. הדגול מרבבה, הנודע ביהודה, תמה על זה. הוא אומר, לא מצליח להבין. יש בה הגאות מימוניות, שם בהלכות איסורי ביה, איפה שהרמב"א אומר את הדין הזה, הגאות מימוניות מביא שני ראשונים שחולקים על הדין הזה. רבינו שמחה והרעבן, שניהם טוענים שכל היתר של קדש של בגד צבוע זה אך ורק לטהרות, לא לבעלה. לבעלה אין כזה מין היתר בכלל, וגם הרמב"ן אומר ככה. אז מה הדגול מרבבה? איך יכול להיות שהמחבר לא הביא את השיטה הזאת? הרי יש שלושה ראשונים שאומרים ככה. אז האמת היא, זה סתם פלא. זה סתם פלא. הרי בדרך כלל מה שראינו זה שאם כבר מחמירים יותר זה לטהרות. לבעלה מכילים. פה משום הזה הפוך. אותה תשובה של החתם סופר מטפלת גם בעניין הזה. גם בסיפור הזה. תשובה מאוד מעניינת. אבל בכל מקרה, הדגול מרבבה אומר, הסיום של הלשון שלו היא, וכיוון שגם הרמב"ן מחמיר כמובן בבית יוסף, קשה להקל נגד שלושה חמורי עולם. קשה להקל בזה. אז מה זה אומר? שהוא חולק על שולחן ערוך לגמרי? לא ברור אם הוא חולק לגמרי או לא חולק לגמרי, אבל האחרונים, בסופו של דבר, בגדול, קיבלו את השולחן ארוך. קיבלו את השולחן ארוך ואמרו שבבגד צבעוני היא טהורה. עוד מעט אנחנו נראה אם יש לזה גבולות או לא. ולא פוסקים כמו הנודע ביהודה, כמו רבנו שמחה וכו'. יש מצב מסוים שבה אנחנו כן פוסקים כמו רבנו שמחה, זה אנחנו נראה מיד. עכשיו, למה באמת אנחנו מתירים בבגד צבוע? למה מתירים? למה אנחנו מתירים את האישה בבגד צבוע? אז זה נראה שהטעם הבסיסי להתיר זה בגלל שאם זה בגד צבוע, אז זה לא ניכר. קשה להבדיל בצבעים, לראות שבאמת זה דם ברגע שהבגד הזה הוא צבוע. עכשיו השאלה היא כזאת, האם אנחנו הולכים רק אחרי הטעם או שיש פה גם גדר? זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה גם בדברים אחרים, במסגרת העניין של כתמים. אני כבר אסביר. אם אתה הולך רק עם הטעם, אז אם יש פעמים שבהם זה מאוד 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 ניכר שזה דם, כן? דם שבא מהרחם, אז אתה תחמיר. אבל אם אתה אומר שיש פה גדר, והגדר הוא, חכמים קבעו שבגדי צבעונים לא מקבלים טומאת כתמים. אז זהו, לא אכפת לי. לא אכפת לי. גם אם בסופו של דבר זה מאוד ניכר ומאוד ברור שזה לא מעניין אותי. תכלס, לא גזרו על זה תומת כתמים וגמרנו. ופה באמת יש לנו שתי מחלוקות שקשורות ממש לעניין הזה, בין החתם סופר בגדול והרב ווזנר, שהוא די ממשיך את הכיוון הזה, קצת מקל יותר אבל ממשיך את הכיוון הזה, לבין רוב רובם של הפוסקים האחרים. וזה בשני עניינים. העניין הראשון זה לגבי בגד צבעוני בצבע בהיר. אוקיי? צבע בהיר. ואתה מסתכל על על הכתם, וזה נראה דם. זה פשוט נראה דם. האם אנחנו יכולים להגיד שהאישה הזאת טהורה בגלל שהבגד הזה הוא בגד צבעוני, או לא? הרב אוזנר אומר, אם ברור לך שזה דם, קשה מאוד להקל בזה. זה ניכר שזה דם, אי אפשר פה להתיר. לעומת זאת, האוב עדי יוסף, הרב מרדכי אליהו, ועוד הרבה אומרים, לא, בגד צבעוני. כל עוד הוא לא בגד לבן, לבן, כן? גם לא אוף ווייט. לבן. כל עוד הוא לא, לבן, מחוץ לגזרה. ולא אכפת לי שברור לחלוטין שהדבר הזה הוא כתם של דם, עדיין האישה הזאת תהיה טהורה. דבר נוסף זה לגבי בגד שצמוד לגופה של האישה. והיום זה מאוד מאוד שכיח, שם בדרך כלל יש את הכתמים. במצב שכזה אומר החתם סופר, בגד צמוד לגופה, אין לך מה לדבר. ברור שהאישה הזאת יתמה. ברור שזה בא משם, אין זה. הרב אוזנר קצת מקל יותר, הרב אוזנר אומר שאפשר להקל, אבל הוא אומר, אם יש שם דם ממש, ברור לך שזה דם ממש, פה אתה לא יכול להקל. אם אתם זוכרים, הבאנו עוד חומה של הרב אוזנר, שבבגד שממש צמוד לגופה, אז אנחנו נחמיר אפילו במשהו. זוכרים? שלא צריך שיעור של גריס ועוד, בגלל שזה ברור, אם זה ברור שזה, באמת דם, וזה בא משם. זה בא מהרחם, אוקיי? אבל פה עוד פעם, הרבה מאוד מהפוסקים, רוב הפוסקים אומרים לא ככה. לא ככה, זה לא משנה. אין, על בגד צבעוני, אפילו שהוא צמוד לגוף שלה, אין על זה גזירת כתמים, ולא משנה לי, שיהיה לך הכי ברור בעולם. האישה הזאת היא מותרת, היא טהורה.
אז כאילו הרב אוזנר, נחוץ איזה מין פליאה, או נחוץ איזה ספק קטן שהוא...
כן, כן, נכון.
אז... אם יש איזה אחוז או משהו שזה...
נכון, אמת. אם יש לך איזשהו מקום להסתפק, אולי זה לא זה, אז באמת הוא הולך לכולה. אבל אם ברור לך שזה משם, הוא לא יקל. ומרוב רובם של הפוסקים לא הלכו בדרך הזאת. מתי אנחנו כן נעצרים? וזה גם מחלוקת מאוד מעניינת בין האחרונים.
דיברנו על שבלסת, כן.
מה? נכון, בדיוק. אנחנו דיברנו על מצב שבו זה נראה מתוך הנתונים שכנראה שזה הווסת שלה. זאת אומרת, למשל, אישה שרואה על בגד, בגד צבעוני. אישה שרואה על בגד צבעוני. קטם שהוא מאוד מאוד גדול. קטם מאוד גדול. ומשה פיינשטיין אמר, יותר מגודל של שטר, יותר מגודל של חצי שטר של דולר. בסדר? יותר מהגודל הזה. גדול. זה גדול. הרב מציון מוצפי אמר שהקבע יותר משלושה גריסים. כמות גדולה, רוצים חצי טלקארט, כל אחד עם השלבים, עם המשלים שלו. אישה שרואה כתם כזה גדול. וזה על בגד צבעוני. האם אפשר להתיר אותה או שלא? אז דיברנו על זה, נכון? לפני כמה פעמים דיברנו על זה. אז באמת יש מן הפוסקים שבאו ואמרו שהאישה הזאת היא מותרת. האישה הזאת היא מותרת. מי אמר את זה? הרב ולדנברג בציץ אליעזר אמר את הדבר הזה. ואני יודע שיש, פוסקים היום שפוסקים ככה. רבי יעקב הרפתיק בירושלים, הרב אהרן כץ אצלנו בכולל ברמת גן, גם כן ככה פוסק. והם אומרים, אני הולך ישר. גזירת כתמים לא קיימת בבגד צבעוני, וגמרנו. אני לא מתחיל לעשות, חשבונות. זה מה שהם אמרו. האמת היא, הם לא, רבי יעקב הרפתיק לא דיבר על כתם גדול, הוא דיבר על משהו, על הדוגמה השנייה, כבר נדבר עליה. בכל אופן, הרב ולדנברג אומר בציץ אליעזר, אפילו שהכתם הזה הוא גדול, זה לא בגזירת כתמים וגמרנו. רב משה פיינשטיין אמר, לא, ברגע שזה הגיע לגודל של חצי שטר דולר, אז אנחנו כבר לא יכולים לתלות. למה? בגלל שאנחנו חוששים שפה זה כבר הווסת שלה. לא רק חוששים, זה מסתבר מאוד שזה הווסת שלה. עכשיו, על מה זה מתבסס? הרי האישה לא הרגישה, אז הסברנו את זה אז שהפירוש הוא ככה. הרי היום בלווח יש לנו בעיה. הרבה מאוד מהאנשים לא מרגישות בכלל כשהאדם יוצא. וכתוצאה מזה, אם אתם זוכרים, שנה שעבר דיברנו על זה, אז התחילה שאלה מאוד מאוד גדולה בפוסקים. אז מה אנחנו אומרים? אז הכל זה כתמים? אולי הפוך. אם אישה לא מרגישה אף פעם, אז הכל זה דאורייתא, ובכלל לא צריך הרגשה. אז זה ממש יצר בלגן שלם. מה הכריעו הפוסקים? ומשה פיינשטיין כתב, וככה גם הדרך, אני חושב, המקובלת היום, ברגע שאישה רואה, בדרך ראיית הווסת הנורמלית שלה, אז זה וסת. היום כל אישה יודעת להגיד לך, זאת הווסת שלי, ככה נראית הווסת. אני לא מדבר על ילדה בגיל 12 וחצי, 13, אבל אישה יותר מבוגרת, היא כבר כמה שנים טובות יש לה וסת, היא יודעת להגיד לך מתי זה וסת. עכשיו, ברגע שיש כזאת כמות גדולה של דם, אז כבר זאת דרך ראייה של וסת. לכן אני חושש ומחמיר במצב הזה. הדוגמה השנייה, שבה יש בדיוק את אותה מחלוקת, וכאן, פה נמצאת הקולה של רבי עקובר אפטיג, זה מה?
כדורים.
זה כדורים, בדיוק. אישה שלוקחת כדורים למניעת הריון, וברוב הכדורים זה בנוי בצורה כזאת ששלושה שבועות היא לוקחת, ושבוע לא לוקחת. אז עוד פעם שלושה שבועות לוקחת ושבוע לא לוקחת. עכשיו, במשך השלושה שבועות שהיא לוקחת, אז המוח מקבל פקודה הורמונלית שהאישה בהיריון. ולכן הוא לא מוציא את הדם החוצה. ואחרי שהאישה מפסיקה לקחת בשבוע הזה, אז בעצם ההורמונים האלה כבר לא נשלחים למוח, ואז המוח שולח את הפקודה להוציא החוצה. זאת אומרת שהשבוע שבו היא לא לוקחת את הכדורים, זה השבוע שבו היא אמורה לראות וסת. אישה שרואה קטם אז, בשבוע הזה שהיא לא לוקחת כדורים, הדבר הזה מאוד 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 מסתבר שזה הווסת שלה. ולכן כאן אנחנו נחמיר, אפילו שזה לא קטם גדול, ואפילו שזה צבעוני. אנחנו נחמיר כי אנחנו חוששים מאוד שזה הווסת שלה. אז אני לא יודע אם סיפרתי לכם שהגיעה לי פעם איזושהי מישהי, והגיעה עם בגד צבעוני. והראתה לי את הקטע. אמרתי לה, טוב, קטע על צבעוני, בסדר. שאלתי אותה, רגע, אבל את לוקחת כדורי? אמרה לי, כן. עכשיו זה הזמן שאת לא לוקחת כדורי? אמרה לי, כן. אז אמרתי לה, טוב, אם ככה, אז זה בעיה. אז היא אמרה לי שהיא דיברה עם איזושהי מישהי, יועצת הלכה, והיא אמרה לה שלא צריך להגיד לי את זה. אז אמרתי לה, תשמעי, זה משנה? כן צריך להגיד. אז אמרה לו, ככה לימדו אותה, שלא צריך להגיד את הדבר הזה, וזה בסדר. שאלתי אותה, איפה לימדו אותה את הדבר הזה? אז היא אמרה לי, היא למדה בירושלים, למדה אצל רבי עקובר רפטיג. אמרתי, טוב, כן, רבי עקובר רפטיג, אני מכיר, ברוך השם. התקשרתי אליו, שאלתי אותו, אומר לי, נכון, לא צריך להגיד. לא צריך להגיד. שאלתי אותו, למה? אז אמר לי, מה זאת אומרת? אין הרגשה? אין הרגשה. קטם? קטם. צבעוני? צבעוני. גמרנו, תאורה. מה יש לך פה לעשות הרבה חשבונות?
הכמות של דם היה שייך?
מה? הכמות של דם לא הייתה גדולה כל כך. היא לא הייתה גדולה כל כך. אבל זה היה בשבוע שבו היא לא לוקחת כדורים. אז זה בלבל אותי בהתחלה. זאת אומרת, אתה חושב על זה, הכי ישר שרק יש. הכי ישר שרק יש. ועוד פעם, אנחנו הרי לא הולכים עם החתם סופר ועם הרב אוזנר, שברגע שניכר לנו שזה דם איזה, אז אנחנו מחמירים. אלא גזרה, זה גדר של גזרה. לא גזרו על כתמים על בגד צבעוני. אז מה אני מתחיל לעשות כל מיני חומות? אחרי שלמדנו את הדיון הזה בסימן קוף פי ג', אז הבנתי. זה בעצם אותו עניין בדיוק. נכון שאנחנו אומרים שגזירת כתמים לא קיימת בבגד צבעוני, אבל, כיוון שהרבה מאוד נשים לא מרגישות את הווסת שלהם, יש לנו חשש גדול שאישה רואה ווסת בלי להרגיש. אז אם זה הזמן שבו היא אמורה לראות את הווסת שלה, אז אנחנו נחמיר. גם הציץ אליעזר בעצמו אומר, שאם האישה יודעת שזה הווסת שלה, היא יודעת שזה הווסת, רק שהפעם לא הייתה לה הרגשה, והיא מצאה את הכתם על בגד צבעוני, היא צריכה להחמיר? היא צריכה להחמיר?
מה זה אומר? איך היא יודעת?
היא יודעת, בגלל שכבר 20 שנה יש לה וסת. היא יודעת שזה וסת, אבל הפעם היא לא הרגישה.
הכתם הזה לא ישאר כתם, הכתם הזה יהיה כתם, ועוד כמה שעות זה כבר לא יהיה כתם.
מה? כן, זה נכון, זה נכון. אבל כבר מאז אנחנו נאסור אותה. בסדר?
אותו חומות גם גבולות, גם לעניין דבר שאינו מקבל תומה, כמו בגד צבעוני.
אותו סיפור, נכון? בטח, אותו דבר. אותו דבר. נכון, כי אתה חושש לווסת ממש. נכון.
בתקופה מדברים על יום לפני, כאילו, איך אנחנו עושים את החשבון אם זה הזמן של הווסת שלה?
אם זה הזמן של הווסת שלה? תראה, למשל, אישה שיש לה וסת קבוע, אם זה בעונת הווסת.
נגיד לא הווסת קבוע.
אם זה לא וסת קבוע, אז קשה לדעת. אז מה נגיד, אם היא ראתה בזמן של העונה בינונית, אז היא צריכה לחשוש לזה. אולי יכול להיות שאז יש יותר מקום להחמיר. אולי יש יותר מקום להחמיר, אני גם בזה לא כל כך בטוח. אתה מבין? זה שמחמירים באישה שלוקחת גלולות, זה בגלל שזה הזמן שבו, זה הזמן שבו היא תראה. עד כדי כך שהפוסקים הגדירו את זה כימי מבוכה. זה ימים שבהם יכול להיות, לפי חלק מהפוסקים, למדנו את זה בקוף פי ד' נדמה לי, שיש חלק מהפוסקים שאומרים שבזמן הזה, בזמן הזה היא אסורה בחלק מהקרבות עם בעלה. אז בזה אנחנו מחמירים. אוקיי? טוב. אז אמרנו, בגד צבעוני אין עליו גזירת כתמים, נכון? שאלו את הרב מרדכי אליהו שאלה מעניינת. אישה שראתה כתם על בגד לבן. הכתם הזה הגיע לפני הרב, מורה ההוראה, והוא הסתכל על הכתם ואמר, אין פה גריס. אין פה גריס. אז הוא תיאר אותה. הוא תיאר אותה. אחרי כמה ימים, היא מצאה עוד כתם בדיוק על אותו מקום. אבל הפעם זה היה יותר גדול. שאלו את הרב מרדכי אליהו, האם אני יכול להגיד שזה נקרא בגד צבעוני? הרי היא ראתה על החלק הצבעוני. אמר להם הרב מרדכי אליהו, לא, 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 לא. עד כאן. זה בגד לבן, רק בגד לבן מלוכלך בכתם, זה הכל. היא ראתה את הכתם על הכתם הקודם, אבל ודאי וודאי שהבגד הזה נקרא בגד לבן. טוב, אוקיי. אז פה צריך היגיון ישר. עכשיו ככה, מה קורה אם יש בגד שחלק ממנו לבן וחלק ממנו צבעוני? גדים עם פסים, גדים כל מיני דוגמאות וכולי. מה הדין בדבר הזה? אז כאן יש מחלוקת גדולה בין האחרונים. השאלה היא, זה מתחלק לשניים. חלק אחד זה מה קורה אם על החלק הלבן כשלעצמו אין גריס. אלא רק אם אתה מצרף לזה את החלק הצבעוני. זה מקרה מספר אחד. מקרה מספר 2 זה שעל החלק הלבן יש גריס, כלומר יש יותר מגריס. אבל יש איזשהו פס צבעוני באמצע, שהוא מפריד בין החלק הזה לבין החלק הזה. זאת אומרת, יש פה כתם אחד, אבל הפס הצבעוני מפסיק באמצע. ואם אתה מסתכל על החלק הזה הלבן בפני עצמו, ועל החלק הלבן הזה בפני עצמו, אין בכל אחד כגריס ועוד. מה הדין שם? אז במקרה השני, כולם אומרים שזה. אני חושב שכולם, אולי יש מישהו. זה כמעט כולם אומרים שבמקרה הזה יטמע. למה? אמנם נכון שעל החלק הצבעוני לא מטמא אותה, אבל הוא מסוגל לחבר. הוא מסוגל לחבר בין שני החלקים הלבנים, ולכן יטמע. השאלה היא מה קורה אם החלק הצבעוני משלים לכגריס ועוד, האם יטמע או לא? אז כאן, גם הרב עובדיה וגם הרב מרדכי אליהו, כן, שניהם אמרו שזה לא משלים. זה לא משלים, סמכו על הפוסקים שמקילים בדבר הזה, המעיל צדקה ועוד. אבל הרב אוזנר החמיר, כמו התשובה מהאהבה, כן, אתם רואים, זה מגמה בפסיקה. בכל אופן, הרב אוזנר פסק כמו התשובה מהאהבה, שכן החמיר לצרף. כן החמיר לצרף. ומה הייתה הסברה של התשובה מהאהבה? זאת הסברה של הדגול מרבבה. זאת אומרת, אומר ככה, הרי הדגול מרבבה הביא את ההגעות מימוניות. זוכרים? רבנו שמחה, הרעבן והרמב"ן שמחמירים בבגד צבעוני. אומר על זה הדגול מרבבה, קשה להקל נגד שלושה חמורי עולם אלה. טוב, אומר התשובה מאהבה, אבל שולחן ערוך כן פסק להקל. אז הוא אמר בסדר, אבל לפחות, 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 אם חלק מהכתם על צבעוני וחלק מהכתם על לבן, כאן אני מחמיר. זה לא לגמרי צבעוני, חלק ממנו לבן. אז כאן כבר יכול להיות שאפילו מי שמקל בצבעוני יחמיר פה. אז לכן במצב כזה הוא מחמיר. אז הרב אוזנר מחמיר במצב שכזה, אבל עוד פעם אני אומר, הרב מרדכי אליהו, הרב עובדיה מקילים גם במצב שכזה, שאנחנו לא משלימים את השיעור מהבגד הצבעוני. מה קורה אם יש לאישה בגד, אני סליחה שאני מפרט בהרבה הרבה דוגמאות, פשוט זה מאוד מאוד נוגע למעשה, אלה הדברים שבדרך כלל, שאלות של כתמים בדרך כלל זה סביב הדברים האלה. מה קורה עם אישה שיש לה בגד שהוא מצד אחד צבעוני, נניח הצד הפנימי שלו צבעוני והצד החיצוני שלו לבן, והיא רואה קטם. אז הדין הוא באשר הוא שם. איפה שהקטם נראה, זה מה שקובע את הדין שלו. זאת אומרת, אם הקטם נראה בחלק הצבעוני, היא לא תמאה. אם הקטם נראה בחלק הלבן, היא כן תמאה. גם אם החלק הצבעוני הוא החלק הפנימי שקרוב לגוף שלה, והחלק החיצוני הוא הלבן, וזה אומר שהקטם התחיל בחלק הצבעוני וחלחל וחדר עד החלק הלבן, ולכן אתה רואה את זה בחלק הלבן, יתמה. יתמה, בסדר? כי אנחנו הולכים לפי איפה מצאת את הקטם. לפי זה אנחנו פוסקים את הדין. מה יש לנו עוד דבר אחד שבו אנחנו נסיים את הסעיף הזה? זה מה שאומר הרמ"א, לפיכך תלבש האישה בגדי צבעונים כדי להצילה מכתמים. אמרנו הרמב"ם כותב, לפיכך תקנו חכמים שתלבש האישה בגדי צבעונים כדי להצילה מכתמים. והשאלה היא, מתי האישה יכולה ללבוש לבנים? מתי היא יכולה? אז בימי טהרתה היא יכולה, זה ברור. סתם, בימי טהרתה, אישה שיש לה כל מיני דימומים או דברים כאלה, תמיד טוב להסתובב עם בגד צבעוני. ולא עם בגד לבן, פשוט לפתור את הבעיה של כתמים. הרב ווזנר אומר שאם זה מצב כזה שהיא, יש לה לפעמים הרגשה שהיא מאוד קלה, כן? כשיוצא דם, אז יש הרגשה מאוד קלה, והיא עלולה בקלות לפספס אותה, והיא חוששת שזה מה שהולך לקרות, אז שלא תלבש בגד צבעוני, כדי שלא תפספס את זה. אני לא יודע אם כולם מסכימים לזה, אבל כך הוא כותב, מביא את זה בשם אחד מהאחרונים. הכל פנים, בדרך כלל בימי טהרתה אין בעיה. לגבי שבעה נקיים, האם היא יכולה ללבוש צבעוני או לא? הרב עובדיה מדייק מלשון הרמב"ם, תקנו חכמים שתלבש צבעונים, שכן, היא יכולה, ובספר, איך קוראים לזה? תורת הטהרה, נדמה לי, של מבית המדרש שלו, הם כותבים שאפילו אשכנזים יכולים להקל בדבר הזה, ואפילו בשלושת הימים הראשונים אפשר להקל בדבר הזה וללבוש בגדי צבעונים, כך פוסק הרב עובדיה. אבל הפוסקים האשכנזים לא הלכו עם הרב עובדיה, ואני מדבר פה על הרב מרדכי אליהו, שהוא קצת נקרא אשכנזי לצורך העניין הזה, והרב ווזנר, שניהם כתבו שבשבעה נקיים תלבש בגדים לבנים. אם זאת אישה שיש לה הרבה דימומים, פצעים או דברים כאלה, אז אחרי שהיא שואלת רב ומקבלת ממנו יותר ספציפי, אפשר. הרב ווזנר אומר שהיא יכולה בימים האמצעיים, לא בראשון ובשביעי, הרב מרדכי אליהו אמר, היא יכולה אפילו ביום הראשון. אין בעיה, היא יכולה ללבוש, אבל רק אחרי שהיא קיבלה היתר ספציפי מרב. בא הרב מנחם בורשטיין ואמר, אם זה ככה, אז בואו נפתור את העניין. אישה תלבש בשבעה נקי בגדים לבנים, תשים פד, ושלום על ישראל. הרי מה הבעיה שלך? היא צריכה ללבוש לבן. אוקיי. היא צריכה דווקא ללבוש משהו שהוא מקבל תומה? היא לא חייבת ללבוש משהו שהוא מקבל תומה. כל הנקודה היא כדי שהיא תשים לב, שתשים פד, נסמוך על כל אותם פוסקים שאומרים שפד לא מקבל תומה. וגמרנו, שלום על ישראל. אז אמרתי לכם, שאלו את הרב עובדיה, הרב עובדיה אמר, עדיף שהיא תלבש צבעוני. כך הוא אמר. בסדר? אבל לפי הפוסקים האשכנזים, שעדיף שלא, אם זה מצב שיש לה הרבה דימומים, אז בהחלט יש מקום להשתמש בעצה הזאת, שהיא תלבש פד. זהו, לדעתי, השלמנו את הסעיף הזה, ובפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו נעבור לסעיפים י' א', י' ב', י' ג', י' ד', נדמה לי, גם כן. יש פה קבוצה של סעיפים על מה המקור לדם, ולפי זה אנחנו קובעים האם היא טמאה או לא טמאה. תלוי איפה היא מצאה את הקטן. עד כאן, רבו ישראל. יישר כוח.
חשבתי שצבעונים ולא...
מה?
חשבתי שצבעונים יותר מפדה, אז... אבל לא ידעתי שהשכנזים אומרים...